ברוכים הבאים לגן טוקס, Dream Come True Stories. אני אל גולדמן ואתם מאזינים לפודקאסט של גנט, בו נערך מדי שבוע אנשים מעוררי השראה שישתפו בסיפור הגשמת החלום שלהם וימלאו אתכם בהשראה. החזון שלנו הוא לא להפסיק ללמוד לעולם, כדרך חיים המעודדת צמיחה, התפתחות ולמידה אינסופית. אז בוא נגיד שלום, וברוך הבא לרוני חננה, וולקאם.
הרגע נכנסתי, הרגע נכנסתי.
מה העניינים?
בסדר גמור.
אז כזה, למי שנגיד לא מכיר או לא שמע, שהוא בטח כאילו הזוי ולא מחובר למציאות, איך אני מציגה אותך? בלוגר, אוכל, שף, איך?
וואו, זו שאלה מאוד קשה.
שאלה קשה.
לי לקח תקופה לדעת איך אני מציג את עצמי, היום אני אומר בלוגר, שף ומנחה סדנאות בישול. וגם אורית השף אופי.
כן?
כן, בלוגר ומנחה סדנאות בישול, וזהו, לא סלב, ולא מעולמות האלה, לא רוצה, אני מתרחק מזה שנות אור.
למה הורדת את השף?
כי אני לא מבשל להמונים, אני מלמד בישול בעיקר, ואני נותן השראה למטבח, אז כאילו...
ובסוף אתה מסוג האנשים שבאת מהרשת, גדלת ברשת.
לגמרי.
נהיית מה שאתה בזכות הרשת.
לגמרי.
איך זה קרה?
אני חושב שבהתחלה פשוט לא ידענו שפייסבוק זה, כאילו הפך להיות מין גוף היחד שלך, בן אדם, כי בסופו של דבר, הדבר הזה יצא לאוויר, ומצאנו את עצמנו כל הזמן עושים יחץ לעצמנו. מפרסמים את החופשות המשפחתיות, וכמה איפה גדלו הילדים, ואיך הם עולים לכיתה א', וכמה היה לנו כיף להריח, ואיזה כיף היה לנו לטייל. ומבלי להתכוון פשוט, אני כל הזמן פמפמתי את זה שאני מבשל, למשפחה, לחברים, לילדים, ופשוט עשיתי את זה. וכל הזמן, בהתחלה, אני מדברת עוד, את יודעת, שהייתי אבא צעיר, שרק התחיל לפייסבוק, שזה לפני איזה 12 שנה.
אבל תמיד היה לך רומן עם אוכל, זאת אומרת, גם שהיה לך עבודה רגילה, פתחת מסעדה.
מגיל קטן, אני, בזמן שהחברים שיחקו כדורגל, אני גלגלתי כדורי שוקולד.
די, נו?
ממש ככה. אני מאוד אוהב את המטבח. עכשיו, פעם, לא היו קוראים לזה פודיז, אבל אני הייתי פודיז. הייתי צורך תכנים של קולינריה ומגזינים, והייתי שומר לעצמי סקיות כאלה של שימריתי המתכונים, והחוברות של השף הלבן של שבועות שלי. ימים אני אפילו כבר בתוך החוברות האלה, שזה הכי תופס אותי. וכל המסעדות החדשות של מפתחות, וחנויות של כלי בית שהייתי הולך קונה בהם, והייתי פודיז ממש, כי זה עולם שמאוד... אני אוהב ומאוד נמשכתי אליו, אבל שמתי את זה, את יודעת, כתחביב.
למה לא לקחת את זה לשלב הבא?
זה מורכב, כי בסוף, מאיפה שאני בא, וכאילו זה, גם חוויתי את המטבח שאימא שלי הייתה עושה, אימא שלי הייתה בשלנית, הייתה עושה, עובדת בזה בתור מקצוע, הייתה מבשלת אחר הצהריים כזה קייטרינג, ובימים הייתה עובדת באולם אירועים, ופה ושם הייתה לוקחת אותי למקומות האלה, ופשוט הייתי מגלה כמה אני לא יכול לסבול את זה, כמה זה מסריח ומלוכלך,
המטבחים הגדולים,
כן, וכאילו, חוץ מזה שבסוף, את בחוויה שלך מקבלת את הצלחת ואת המנה הכיפית, מאחורי קלעים זה נורא והיום. ומצד שני, גם מההרלם שגדלתי בו, חלמתי שאני אהפוך להיות משהו אם אני אהיה פקיד, מעונב.
בוא נלך אחורה, למה אתה אומר שגדלת בהרלם?
אנחנו 8 אחים, וכשההורים שלי עלו לארץ לימים בוחרה, זה היה פעם אוזבקיסטן, זה היום אוזבקיסטן, זה כאילו ברית המועצות. הם היו מאוד עמידים שם, פשוט היו ציונים מטומטמים, סליחה על הביטוי. אמא שאתה מספרת שהייתה לה עוזרת בית, שהייתה פשוט נותנת לה לשתות כוסית של וודקה, והייתה יום שלם נקה לה את הבית. בחרו שם בתנאים ממש טובים, אבא שלי היה עצמאי, והיה לו עסק כזה של טמבור, ופשוט מציונות, הם עזבו את כל העושר הזה, הגיעו לישראל, גם החליפו להם את השם, גם את כל השמות שלהם כבר זה שגרה, הפכו, ובסוף עוד לקחו אותם וזרקו אותם על איזה, באיזושהי, לא אגיד מעברה, אבל באפס תנאים, עם אפס פוטנציאל להתקדם. ובעיקר החדירו בהם פחד. וככה הם גדלו. ואז מצאו את עצמם עם ילדים שצריכים ללכת לפנימיה, כי אין מקום בבית. 10 נפשות, דירה 3 חדרים.
וואו.
זה קשוח מאוד. ואתה רק רוצה לברוח משם.
אז זה מה שאמרת מקודם, רציתי להיות פקיד. מה זה אומר?
פעם אחרו חלומות, אני חושב שעד לפני כמה שנים תמיד היו אומרים ששף זה היה מילת גנאי.
למה?
כי להתעסק במטבח ולבשל ולהתעסק בעולמות האלה, זה כאילו, זה נמוך. זה לא כמו שהיום שפים גדולים, הם טיילים בעולם.
דרך אגב, אני מרגישה אותו דבר לגבי דוגמנות.
בדיוק אותו דבר.
שזה היה אוי ואבוי, למכור את הגוף. היום כל ילדה רוצה להיות דוגמנית, אבל כשאני התחלתי, התביישתי.
בואי נחזור עכשיו לשנות ה-90, והיינו אומרים, והייתי אומר עכשיו לאמא, אמא, אני רוצה ללכת להיות שף במסעדה. מה פתאום? איך תהיה טכנאי שיניים? לא רופא שיניים. הם רצו שאני אהיה טכנאי שיניים. לך תהיה אחרות, לך תהיה טכנאית שיניים, לך תעשי מקצועות שיפרצו לך את תקרת הזכוכית. היום, שהבת שלי תשב איתי והיא תגיע לזה והיא תגיד לי, אבא, בחרתי ללכת על מסלול של משחק ודוגמנות, אני יכול להאמין בזה שהיא יכולה להצליח.
כן.
כי לתחום הזה זה תמנון שיכול להתפרס על אלף אחד דברים.
אז איזה פקיד היית, אהרון?
וואו, הייתי פקיד טוב.
כן?
באמת, עבדתי, אהבתי מאוד, עד היום מאוד אהבתי את התפקיד, את העבודות האלה.
מה עשית?
העבודה האחרונה הייתי בחברת ביטוח, לא נגיד את השם שלה, הייתי מנהל נכסים. ניהלתי קניונים שלמים, במאחורי הקלעים. זאת אומרת, כל ההתעסקות בהסכמים שלהם, בגבייה של כל התשלומים שלהם, במחזורים, היינו רק כזה, רוצים לקחת מהם עוד ועוד ועוד. בסוף...
ומתי מגיע היום שאתה אומר, אוקיי, את זה מציתי, עכשיו אני משקיע את כל כולי בזה.
אמיתי?
אמיתי.
ביום שהבנתי שפשוט אני רוצה יותר מדי בשביל עצמי, ואם אני ממשיך לשבת כאן בתור פקיד, ומסיים לעבוד בעשר וחצי, וכל היום שאני מבזבז על סתם עיסוקים, אני לא אגיע לשום דבר, לשום מקום. זה נורא נחמד לגדול ולחיות על מסגרת בבנק, ואשראי, וחמישה כרטיסים חוץ בנקאים, אבל מישהו צריך לממן את זה ולשלם את זה.
אבל זה לא מפחיד לקום ולעזוב את כל המקום הבטוח הזה, ואת כל הדברים שהחדירו לנו בראש ההורים, ולהגיד, זהו, עכשיו אני לעצמי?
בחיים לא חשבתי שאני אגיע למצב הזה, שאני פשוט אשב בבית ואגיד לאשתי, אוקיי, תקשיבי, אני עוזב את העבודה, אני אנסה כזה איכשהו מקסימום, אבטלה כזה, 3-4 חודשים אני אחפש את עצמי, אני אמצא את עצמי, ואני שווה את
זה. והשאר זה היסטוריה?
ממש ככה.
אז מה, החלטת שאתה מתפטר ופשוט פתחת בלוג?
לא, זה עוד לפני הבלוג.
אה, עוד הייתה את... אני רוצה שנגיע לפרק הזה של המסעדה בחיים שלך.
אז כשהתפטרתי, אז כבר הייתה לי את החלטורה. זאת אומרת, התחלתי לעשות סדנות בישול, תוך כדי שאני שכיר, עבדתי בחברת הביטוח בבוקר.
שדרך אגב, על זה קראתי, וזה נורא חמוד איך שזה קרה. התחלתם להזמין אנשים וחברים, וזה היה כזה מפה לאוזן.
ממש ככה.
בבית.
פייסבוק. זוכרת שאמרתי לך, זה היה החצן הכי טוב בעולם? פשוט העליתי פה, אחת החברות העלתה פוסט לפייסבוק, היינו בסדנה אצל רון יוחננוב, והיה קבוצה כזאת של השכונה שלנו בנתניה, והיא העלתה כמה תמונות, ולאנשים יש כזה, אתה יודע, זיכרון מאוכל בוחרי, כי זה תמיד, שכנה נתן לך לי טוב, מישהי בעבודה הביאה, ולא מגלים את המתכונים, כי זה בונקר, הם בונקר.
כן?
כן. ו...
באמת יש את הקטע שלא לגלות מתכונים?
עד היום.
אני מגלה הכל, כי טוב, אין לי כזה רפרטואר.
עד היום, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל אולי בזכות זה, אנחנו... אני חושב שלא רק זה, גם בגלל שאנשים לא גילו מתכונים, אני חושב שהרבה הרבה שנים, גם אני בתור פודי, מצאת את עצמי, נקלע לסיטואציות שאני נחשף למתכונים, שבסופו של דבר מה שעניין את, את הפרסום שם, זה לקדם איזשהו חומר גלם. מתכונים שראית בכל מיני מגזינים, מתכונים שלקחת בכל מיני עיתונים,
כן.
זה היה נורא מסחרי. והיית מוצאת אתכם במטבח, ולא מצליח לך. אני יכול לספר על עצמי, כל כך הרבה פעמים שניסיתי, ומתוך מגזינים, מתוך עיתונים, כל מיני, את יודעת, שנים.
אתה יודע, שקראתי עליך, נחת לי איזה סימון, שאני חושבת שפעם, אנשים נורא הסתכלו על השפים האלה, שבאמת יש להם את המדור בעיתון הגדול הזה, שמגיע בסוף שבוע, ואתה פותח אותו, ואז פתאום מגיע רון יוחננוב, out of nowhere, ומראה, שזה נורא אפשרי, וזה נורא קל, ואתה רואה את כל השלבים, אתה
נכון,
רואה אותם.
נכון.
אני אומרת לך, כמישהי שקצת מבחנת ממטבח, ולא הלך למתכונים מסובכים, ובטח לא לחומרי גלם שאני לא מכירה, אוי ואבוי.
כן.
תן לי עכשיו משהו שאני לא יודעת לעבוד, לא עבדתי איתו, אני מפחנת.
חד משמעית.
בגלל זה אמרתי לך, אפייה נגיד, מה, בחיים לא עבד, אני לא יודעת.
אבל תארי לעצמך סיטואציה.
ואז אתה רואה את זה.
שאת יודעת שיש מישהו שהוא הכי אותנטי איתך, וגם כאילו, את יודעת, לא מתבייש, מראה את הדברים כמו שהם, לטוב או לרע. פותח את המצלמה, ולוקח את החימה מהמקרר, ואת קמח מהמזווה, מערבב יחד איתך, שהמצלמה פתוחה, במקרה הזה בסטורי, או בפייסבוק יש לייבים, ומכין יחד איתך, ובסוף יש תוצאה, וקורא לילדים שלו, ואומר, בואו תתאמו, והילדים, וואו, אבא זה טעים. זה מייצר חיבור, ונותן לך סייפטי כזה, לקחת את המרכיבים האלה, ועכשיו להכין את זה, ולעשות את החוויה הזאת בדיוק אצלך בבית. ושם זה נופל.
ואז מה קורה? אתה מתפוצץ ומגיע לכמה עוקבים?
וואו. טוב, אני סופר. באינסטגרם, שנכנסתי אליו ממש לאחרונה, לא חשבתי ש... כאילו, אני הייתי מאוד חזק בפייסבוק, מהמקום הזה של הרבה הרבה פשוט הפסיקו להאמין במוצר הזה, וברחו לאינסטגרם. והיה נוצר שם איזשהו וקום כזה, בכל הקטע הזה של האוכל. עכשיו כולם חוזרים פתאום. אבל אני כאילו התחלתי שם, ונורא התחזקתי. סרטונים שלי שם זה מיליוני צפיות. הכל מתכונים שאני מעלה שם, זה באמת, זה שובר שיאים. ברמה שכל יום, כל שבוע שיש לי מתכון, שעובר את ה-300-400 מיליון צפיות, שזה... זה כאילו הפך להיות כזה גם נורמה, כזה... אלן אלן, כזה.
וואו.
ואז אמרו לי, אתה צריך אינסטגרם, צריך אינסטגרם, אתה... אם אתה רוצה להפוך את זה למשהו שאתה תשב בבית ותייצר תוכן, תשב בבית, אני לא באמת יושב. אז צריך אינסטגרם. ולמדתי את האינסטגרם, טוב, טוב.
אז בעצם אתה מסוג האנשים שהקורונה עשתה להם מאוד טוב.
כן.
אנשים ישבו בבית, חיפשו מה לעשות, חיפשו מה להכין ו...
אני אומר אחרת, אני עשיתי לאנשים מאוד טוב בקורונה. מאוד טוב בקורונה. אנשים פשוט מצאו את עצמם חסרונים, בלי אמא וסבתא שיכולה להביא להם קופסאות של אוכל. בלי אפשרות ללכת למסעדה ולאכול מה שאפשר לאכול, מאוד מוגבלים מבחינת חומרי הגלם שיש במטבח, ואני גיליתי להם שאפשר פשוט לייצר יופי של אוכל למשפחה, לעצמך,
לקלי קלות. בסוף אינסטגרם אי אפשר לרמות, בסוף הקהל מצביע ברגליים, אבל קראתי איפשהו שאמרת שאתה מרגיש פחות מחובק מהקהילה, מהפודיז, מה...
עדיין.
תסביר.
אני לומד להבין היום, ככל שאני קצת גודל וגודל וגודל, שזה כנראה טבעי בישראל. כי אולי בכל העולם, כי את יודעת, לא תמיד שמחים, או יש איזושהי שמחה ככה לבוא ולפרגן למישהו שעושה את הדברים, מסתבר בסדר ומתקדם. אני לא בא מהמקום הזה שיש לי חברים שהם היו עורכים קולינריים וכותבים בכל מיני מגזינים ועיתונאי אוכל, אני לא מכיר שפים, אני לא מכיר, אני לא יודע.
אז למה אתה מרגיש שלא מפרגנים לך?
כי אני רואה מה קורה בעולם מקביל. אני כאילו אומר, רגע, קורה פה משהו. הרי בסופו של יום, כשהסרטונים שלי מתפוצצים והבלוג שלי חווה 3 מיליון כניסות של ישראלים בחודש.
איזה מתכון הוא הבסט סלר שלך? תן לי איזה...
שווארמה של הלייף.
שווארמה של הלייף.
זה המתכון.
אני ראיתי את זה, אתה שם אחד על השני, כן, כן, וזה... כן.
זה, הוצאתי לזה ליין של מוצרים עכשיו.
די.
כן, זה...
נהיית אימפריה, רון.
לא.
למה לא?
עדיין לא.
למה?
צריך להיות להמשיך לעבוד קשה.
אז מה זה אימפריה, אם לא אלפי, מאות כניסות, אלפי איזה מוצרים?
צריך עוד להמשיך לעבוד.
אז מה זה אימפריה?
היום אתרגם את מה שנגיד עושה ג'ימי אוליבר בחול. ליין של מוצרים מאוד מאוד גבוה, חומרי גלם מאוד איכותיים, ספרי בישול, תוכניות בישול. צריך להבין שאני, כשרציתי תוכנית בישול, יעל, אני פניתי לכמה חברות מסחריות לבד, ואמרתם, תקשיבו, אני חולם להכין לעצמי תוכנית בישול, לצלם תוכנית בישול, תעזרו לי, אני גם אקח את החלום שלי על האופניים החשמליות, אני פשוט אשים אותו על התוכנית בישול, ולקחתי מפיקה, ושכרתי אולפן לשני ימי צילום, והבאתי צלם ומאפרת וסטייליסטית ומלבישה,
ואשכרה
עמדתי תוכנית בישול משל עצמי. עכשיו, לימים, עכשיו היא זמינה בהוד, ביס וסקום, אבל... אני עשיתי את זה לעצמי, אף אחד לא בא ואמר לי, אתה יודע, יש לך 250 אלף עוקבים, אנחנו חושבים שאתה מעניין, בוא נצלם לך תוכנית. עכשיו, זה לא שלא מצלמים, מצלמים כל הזמן, עם אנשים עם 30 אלף עוקבים.
איך אתה מסביר את זה?
באמת ניכנס לזה?
כן.
אני חושב שכדאי ש... נשתוק לגבי זה.
לא, לא. כאילו, אני מבינה את הרצון לצאת פוליטיקלי קורקט, אבל בכל זאת, כאילו, אני מרגישה שאתה, זה ה-new age של הז'אנר החדש, של האנשים שעושים את זה, עושים את זה נגיש.
אני אגיד לך את זה, אני אגיד לך את זה הפוך. עכשיו, זה יישמע נורא נוקב. אבל אם עכשיו הייתי איזה מישהו קצת יותר מפורסם וחבר של זה ושל זאת, וסתם סרטון אחד שלי היה מגיע ל-100,000 צפיות באינסטגרם, היו מעלים אייטמים, המתכון ששבר את הרשת, איזה יופי, כל המדינה מכינה. יעל, זה קורה לי על בסיס יומי. יומי. אני העליתי בערב חג, בערב חג, סושי לוטוס כזה, מגניב. רק באינסטגרם שלי זה עומד על 400,000 צפיות.
וואו.
מה קורה?
אני מבינה מה אתה אומר, אבל נכון, לביזנס יש גם את החוקים משלו, אי אפשר להסביר.
עכשיו, אני יכול להראות לך סיטואציות שמי שאחרת מעלה מתכון, קיבלה 3,000 לייקים, והיא אומרת, שברתי את הרשת, ומקבלת אייטמים על זה. וכולם עומדים ומוחאים לכפיים.
וואלה.
אז כאילו, זה, יכול להיות שעם השנים ועם הזמן, יכול להיות שככל שאולי אני אתחזק, שמשם זה יבוא לי, אז איכשהו זה יתחיל לקרות, כי אני מתחיל כבר להרגיש פתאום היום, שמתחנפים אליי יותר, ורוצים יותר את החברה שלי, וכאילו...
אבל אני מרגישה גם שאתה עושה עוד דברים, זאת אומרת, זה לא רק האוכל, אתה חושף את המשפחה שלך, ואתה מעלה דברים אישיים.
זה היה מאז ומתמיד.
כן?
תמיד. עוד שהיו לי 38 עוקבים, ועוד בפייסבוק, תמיד תמיד. אני מת על הבנות שלי, והן באמת מהממות, והן היום אולי קצת פחות אוהבות את זה, גם זה יש להם ימים כזה, תלוי. אני מת על זה, ואני מאוד אוהב לשתף, ונראה לי ממש כיף, את יודעת, להציג כזה, את הצד שלה, את המאחורי הקלעים כזה, קצת מההוואי המשפחתי.
אתה מצליח להתפרנס מזה כמו שהתפרנסת שהיית פקיד?
קצת מרוויח פחות.
פחות?
סתם. תמיד שואלים אותי את השאלה הזאת, אני לא יודע למה.
כי זה מעניין.
אני אגיד שלהיות בלוגר, במקרה שלי, זה כמו להיות סינדרלה.
כן, אה?
כן.
זה חלום.
כן, אבל זה, אני חושב שזה רק באמת, אם מישהו יבוא ו... יש לי חלום כזה לפתוח עכשיו בית ספר לבלוגרים, ו... כאילו לקחת כל אלה שחולמים את החלום הזה, ולהגיד, בואו לתת להם כזה כלים, והמקום הזה שאני, אף אחד לא עזר לי, בכלום. ולתת להם פשוט הכלים של איך לייצר תוכן, ואיך לצלם, ואיך לעשות את המסחר, ו...
יאללה, תעשה את זה.
אני על זה, אני על זה. ואני תמיד אומר, זה רק בעבודה קשה.
ברור. זה תמיד
בעבודה קשה. לפחות במקרה שלי.
בכל מקרה, לדעתי. זה תמיד עם עבודה קשה. תגיד לי, רון, דברים שאתה מתחרט עליהם.
וואו, יש לי מלא שלדים.
נו, תן לי איזה שניים.
בחיים או בקטע המקצועי?
מה שבא לך.
אני חושב שזה שלא עשיתי הרבה ילדים. כן.
למה? צריך... שלושה זה לא עושה?
שתיים.
שתיים?
שתיים. היום שתיים זה... אם הייתי יודע בהמשך, שאם אני אעבוד קשה ואני אצליח להגיע להישגים בחיים, כאילו מישהו היה מבטיח לי את זה, הייתי עושה יותר ילדים.
וואה.
חד משמעית. הייתי עכשיו עם איזה... שישה. כל יום מישהו אחר מככב בסטורי. את לא רוצה, לא צריך הורים לבא בתור. היום אני ממש מתחנן שהם יצטרמו, זה קשוח.
כן, אה? אני עוד לא שם.
וכל היום, אם את עושים לי פילטר, אז זה גומר אותי.
טוב, הן בנות גדולות.
אני לא מציין, אני עכשיו מנסה להסביר להם שזה מעוות.
כן.
שבלי פילטר.
אבל כולנו נופלים לשם. זה כבר קשה לראות.
אני מסתפק בפריז.
ברור.
זהו. זה קצת כזה. אבל הם התבגרות, זה קשוח.
רציתי לדבר איתך על המסעדה שפתחת. התחרטת שעשית מסעדה שלך?
אז זה מה שאני בא להגיד. אני עוד לא יודע היום בנקודה של מה זה לקח ממני ומה זה נתן לי, כי בסופו של היום אני יכול לשבת ולפקוט כאן ולהגיד לך שאני הגעתי לחובות של מיליון שקל, שכל מה שאני בניתי במשך 30 שנה פשוט ירד לטמיון, שהפכתי להיות בן אדם שקוף, מימים כאלה שהייתי נכנס לבנק והמנהלת סניף הייתה באה אליי לארוחות ערב, הייתה מרימה את היד ואומרת לי, בוא תפקיד את הצ'ק אצלי, אצל המנהלת סניף, אני פשוט מצאתי את עצמי בימים שלא היה לי שקל בארנק, אבא, ושלקחו לי את האוטו. שכמעט לקחו לי את הבית, והייתי באמת בתאומות. ומצד שני, אני שמתי כמה מתכונים שעשיתי במסעדה, ואחת מהם זה פשוט נתן לי את הפריצה המטורפת, אז כאילו, אני באמת לא יודע מה זה עוד לקח ממני ומה זה נתן לי,
כמה זמן עבר מאז שזה...
מאז שהמסעדה נסגרה? 4 שנים. 5 שנים. עד ממש כמה שבועות סיימתי לך לשלם את החובות.
וואו, מזל טוב.
כן, ממש ככה. עשיתי חגיגה, פשוט היינו באקסטאזה.
אנשים, אני חושבת, לא מבינים מה זה לוקח לפתוח בארץ מסעדה.
וואו. אחד הסיבות שאני בתור בלוגר היום, בחיים אני לא אקח כסף ממסעדה, זה בגלל שהייתה לי מסעדה. עכשיו, זאת יכולה להיות המסעדה הכי מצליחה בעולם, שהבעלים ירוויח קרטון מצידי. אני יודע כמה זה קשה להחזיק מסעדה בישראל, להתעסק עם עובדים בישראל, עם רשויות בישראל, עם הדבר הזה שיקרה לקוחות בישראל, שמחזירים לך מנות על שטויות.
אני גם לא מחזירה מנות במסעדה.
לא, תחזירי שזה לא טעים לך. אבל יש משהו בווייב כזה, שהוא בא כזה נגטיבי כזה. זה נורא, נורא קשוח מסעדות בישראל.
לא תפתח יותר מסעדה?
אני כל פעם חושב על זה. בחיים לא.
בחיים לא?
בחיים לא. גם אם תבוא עכשיו קבוצה, תגיד לי, אנחנו רוצים שתעשה לנו את הייעוץ, ותפתח, ותבוא רק כזה, את יודעת, לעשות סנס עם אנשים. בחיים של החיים לא. שומעים? בחיים לא. לא.
זה מחיר גדול מדי. גבוה מדי.
עבודה מאוד מאוד קשה. באמת, הייתי, אני יושב במסעדות, שאני רואה שהם באמת מפעל, שיש להם מלא עובדים, ושיש להם קהל וצרכן, קליינטורה מהממת, ושזה כזה עובד ומתגלגל כל יום, ו... זה גם נורא קשה, באמת לייצר מוצר, שכזה יהיה טוב ואיכותי, ו... זאת עבודה מאוד קשה.
קשה.
ולהתעסק עם עובדים בישראל, שתוך יומיים רוצים להפוך להיות שותפים שלך?
תגיד לי, אבל איך זה פתאום להיות סוג של סלב? מבחור שיושב בבית ומעלה מתכונים,
כן.
למישהו שמזהים אותו וקונים ממנו ועומדים בתור, עשית עכשיו מארז של...
קודם כל,
של...
אני לא סלב.
די, אבל...
אני
לא,
מוכר.
שנייה.
חברה אמרה לי השבוע, אתה לא סלב, תירגע.
רגע, לא, אבל לא תקשיב, סלב. עשית עכשיו איזה מין ליין כזה של, של נו...
מוצר אפייה וגם תבלינים.
של תבלינים, וזה היה סולד אאוט בכלום.
נכון.
אז זה אומר משהו עליך, אנשים, שאתה חתום על מוצר, אנשים רצים לקנות.
כן, קשה לי להגיד את זה, אבל כן.
אז כאילו...
ברוך השם. אני לא סלב, אני מוכר. ואני רוצה להמשיך להיות מוכר בכל בית בישראל.
ואתה
אבל
עוד...
לא להיות סלב. עכשיו, הייתי
למה?
בירושלים השבוע, ופעם ראשונה, כאילו, אני מתחיל להתרגל לזה, שבכל מקום, בסופר, מה אתה מכניס לעגלה, ובמסעדה, מה אתה מזמין, ושאנשים פוגשים אותך ברחוב, והם הרבה לא מתביישים, ומבקשים סלפים, ומצטלמים, וזה. הייתי בירושלים השבוע, במחנה יהודה, פשוט הרגשתי כמו ביבי. עכשיו, יש לי רגעים, באמת, יש לי רגעים, עכשיו אני מצבר איתך אמיתי, כי את, מן הסתם, את סלבית אמיתית.
ממש.
סתמי. והייתי לפני איזה 3 שבועות, באתי למסעדה ביום 5 בערב בנתניה. היינו 3 זוגות, 3 זוגות, ובאנו להיכנס, וזה כזה מסעדה פתוחה כזאת, יוונית, יודעת, אווירה. והרגשתי שכל המסעדה מרימים את הראש ומסתכלים עליי. עכשיו, אמיתי, אני רציתי שהאדמה תיפתח.
תבלע אותך.
ושתבלע אותי, אני לא רציתי להיות שם.
למה, זה מביך אותך עצומת לב?
יואב, זה כמר אותי, אני לא יכולתי... אני באמת לא יודע להסביר, אני פשוט לא רציתי להיות שם. לא רציתי להיות בסיטואציה הזאת, כי...
אני מבינה, אני מבינה, אני ממש מבינה.
זה, הייתי בפריז עכשיו, אנג'לינה ג'וליה הייתה בתוך באיזה חנות של קוסמטיקה, ומישהו סיפר שהיא שם בתוך חנות, היו איזה 3,000 איש מחוץ לחנות עומדים ומחכים לה. אני לא רוצה לא, כזה. אני,
לא, טוב, כזה לא נראה לי, כזה יש אחד בדור. תגיד לי רגע, תן טיפ נגיד למישהו שרוצה לפתוח בלוג.
הטיפ הכי טוב שאני אתן?
כן.
זה לא להיות חבר של בלוגרים.
די, נו.
אמיתי.
באיזה קטע?
אל תסתכל מה קורה מסביב. כי בסוף אתה תצר את עצמך בנקודה שהחברה שלך העלתה עוגת הפוזים, ונורא התחשק לך לעלות גם אתה עוגת הפוזים, ואתה תתחיל לעשות חשבונות. אל תהיה חבר של בלוגרים.
אבל הרבה פעמים זה גם נותן השראה, ואתה לומד אחד מהשני.
יש מלא השראה בחול. תהיה חברים של בלוגרים בחול.
אבל אני כן מרגישה שזאת אומרת, אפשר ללמוד אחד מהשני ולעזר אחד בשני. אתה לא מרגיש את זה? איפה נחוות, או איפה אתה מרגיש?
בקולחין. נחוותי בחשבונות האלה, שהרגשתי שאני צריך לתת יותר מן החשבונות, להתחשבן, כי
אז
אולי...
אז אין לך חברים מהתעשייה? אין לך פודיז שאתה בקשר איתם?
יש.
מי?
המון.
ת, תן שמות. חברים.
חברים,
קרן קדור. מתייעץ, מרים טלפון, מבקש מתכון.
קרן אגם, לייזה פאנלים. מהמקום הזה שאנחנו חברים, אנחנו לא עושים חשבונות. לייזה בחיים, או קרן בחיים, לא תגיד לי, רון, אני עליתי פיצה שבוע שבוע, מה אתה מעלה פיצה היום? כזה. כי יש, את ה, יש ביצה כזאת, כן. שזה השיח. שאם אני מעלה מתכון לתפוחי אדמה עם פיסטוקים, אתה עכשיו שנתיים עשו לך לגעת בפיסטוקים ותפוחי אדמה. אבל זה מה שאני רוצה לך בשל.
כן.
וזה מה שאני רוצה לשתף את הקהל שלי, שהכנתי.
כן.
כאילו מבינה מה אני מתכוון? קחי זה לעולם שלך במודלינג.
זה מצחיק אותי, אני לא...
קחי זה בעולם שלך במודלינג. את עכשיו נורא מתחשק לך לשים איזה בגד של איזה מעצבת ורסאצ'ה. ולוק שלה שמאוד יפה.
לא, אני מבינה מה אתה אומר, פשוט...
את רואה מישהי ששמה בגללה לא תשימי את זה? לא תלבשי את זה? לא תכין את זה? לא תקני את זה? כאילו, מה? לא הבנתי. זה הטיפ שלי, באמת. אני אומר את זה מהמקום שהכי נכוויתי. תעשה את האומנות שלך, ותהיה כמו סוס, פשוט תשים ככה, אתם רואים למצלמה, ככה, ופשוט לא להסתכל על מה שקורה מסביב, ומה שנקרא, do your thing, זהו, כזה, תעשה את שלך.
ואיך הסביבה, נגיד, איך אשתך, איך החברים מגיבים לכל מה שקרה איתך?
צוחקים עליי כל היום.
מה זה אומר?
צוחקים עליי בקטע מטורף.
מה, תן לנו קצת.
אז הנה, עכשיו יש לנו בראש השנה בחג, אז עכשיו כל אחד בתורו מספר סיפורים. אז גיסתי פתאום אומרת, התקשרתי לעירייה, ואמרתי, מירי יוחננו, והיא אומרת, את יוחננו? מה, את קשורה לרון יוחננו? כזה. עכשיו, היא התקשרה לשלם חשבון של מים.
זה גאוני, זה גאוני.
כזה. אחים שלי, כל מיני, כאילו, החברים שלי, הם צוחקים עליי, הם כזה, על האחיות שלהם, שעושים את קודם שלי, ועוקבים אחר בסטורים, כאילו. אומרים, מה, נו, כאילו.
אבל אתה מרגיש, אתה חי את החלום שלך?
לא יודע עוד מה חלמתי, אני לא יודע, לא חלמתי על זה.
נראה לי שכן, כאילו, אתה מספר שהיית פודי, אתה מספר שנורא אהבת את זה.
אבל לא חלמתי על זה.
אבל ככה יצא.
ככה יצא. לא חלמתי על זה.
אז על מה אתה חולם?
אין לי משהו מגובש. אולי בגיל 50 לצאת לפנסיה, זהו.
כן?
כן.
ומה אתה עושה בפנסיה?
אני יושב במלדיבים.
נו, באמת, תשב שבוע במלדיבים, ואז תתחיל בשל.
כן, ארוחות ענקיות כאלה, כיפים כאלה, חברים, אוכל טוב.
אתה מרגיש שיש עוד דברים שיש לך ללמוד, נגיד במטבח?
אני, כן, בטח, מלא, 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 מלא. מטבח זה, 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 קודם כל גם בארץ יש לנו כזה מגוון של חומרי גלם, ויש כל כך הרבה מטבחים, וזה, זה, אתה יכול בשנייה כזה... זה כמו זיקית, אתה תוך רגע יכול לבשל מהמדבח הזה ומהמדבח הזה ומהעולם הזה, זה באמת, אין גבול לאפשרויות.
ומה עם אוכל בוחרי?
אני כאילו הזנחתי את המדבח הזה.
למה?
התחלתי משם.
זה הכי טבעי שאתה תתמקד בו.
אני פשוט קרא לי מה שקרה לארוני. התחלתי משם, וזה המדבח שלי, ונורא רציתי לעשות לאוכל הבוחרית מה שעשו לקוסקוס ולמפרום. לקחת אותו ולהגיד אנשים, תקשיב, אתם יכולים לאכול את זה, זה טעים, זה מגוון, זה מגניב. ואז גיליתי שלהיות נישה, אתה נשאר נישה. אתה יכול, כן, לתת לעצמך במה בזכות נישה. זאת אומרת, כן, היו מזמינים אותי לרעיונות, לדבר על אוכל בוחרי, ועל הדרך גם יצרתי לעצמי יותר מודעות.
אז אולי נגיד השבוע תעלה.
אבל החלטתי...
מתכון בוחרי ככה בשבילנו.
אז זהו, אז החלטתי עם עצמי, אמרתי לעצמי, טוב, שיהיו לי 200 אלף עוקבים, אני אתן יותר דגש לאוכל בוחרי. ואני ממשיך לעשות את הסדנאות, ואני... נותן כזה במה עד כמה שאני יכול למטבח הזה, אבל בסוף, 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 אני חושב שאני רוצה לדבר לכולם. כאילו, זה גם מטבח שהוא די מוגבל, זאת אומרת, אני כן יכול לקחת אותו עכשיו ולעוף איתו, ולייצר מתוך הבסיס הזה אלף ואחד רעיונות, לא יודע, אני צריך להתבשל עם העניין הזה.
תגיד לי, לא דיברנו, אבל ניתוח שרוול, למה אתה מצטער שעברת אותו?
עברתי שנים מאוד קשות מאז שעברתי את הניתוח.
מה זה אומר?
הייתי מאוד חולה, וקודם כל בתור אחד שמאוד אוהב לאכול, פשוט לא אכלתי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ולחץ דם.
כמה גדול היית?
עוד 60 קילו בערך.
די, נו.
כן.
אני רוצה לראות תמונה.
נראה לך.
אני לא מאמינה לך.
גוגל את.
נו, בבק.
כן, אני איפה נמצא עכשיו תמונה שמן.
תמצא?
רגע, רגע.
כאילו, חברים, הילדים, כולם הכירו אותך כאילו 60 קילו יותר?
זה הייתה תקופה שסגרתי את המסעדה. קודם כל, תמיד הייתי שמלמן צ'אבי. תמיד, מאז ומתמיד. כאילו, מאוד אהבתי לאכול, וזה, אתה משלם על זה בסופו של דבר.
אבל עוד 60 קילו זה מטען.
אבל אז זה הפך להיות מטען, ועל הדרך גם התפרצה סוכרת. אני חושב שכן. כן, אני אומר שהיום אני תמיד אומר, כשיש השמנה כזאת, אז זה כמו שהרכב שלך מקולקל ואת צריכה לקחתו למוסך, אז שיש איזושהי השמנה, זה תמיד מעיד על זה משהו שעובר עליך נפשי,
ברור.
גופני, ויש להם כל כך הרבה קבוצות תמיכה, ויש מאמנים שצמודים אליך בוואטסאפ, ומלווים אותך, ופסיכולוגים, כאילו, בואו ננסה רגע, לפני שהולכים ועושים את האקט הכירורגי הזה, לראות איך בכל זאת אפשר להציל. עכשיו, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים.
אז למה אתה מתחרט שעשית?
כי יכול מאוד להיות שבפרק זמן ההוא, אם הייתי באמת שוב פעם לוקח את עצמי, אוסף את עצמי, זורק את עצמי על כמה אנשי מקצוע.
היית יכול לפתור את זה גם בלי
יותר. הייתי יורד במשקל, לא כמו שירדתי ממחלה. כי כשאתה יורד משרבול, זה כאילו שאתה יורד מחולי. כל נופל כזה, ואין ערכים בדם. הייתי עכשיו מדבר איתך חצי שעה, ומרגיש שאני מתעלף. במשך תקופה מאוד ארוכה.
וואו.
ואת זה, לשלב תוך כדי עבודה, וזה היה לי מאוד קשוח. ולקח זמן עד שהתחלתי לאכול.
אבל איך זה להיות פתאום רון רזה?
נעים?
נעים?
נעים. את יודעת, כשהייתי שמן, פרופו גנט, זאת הייתה החנות היחידה שהייתי קונה בבגדים.
למה?
שקורא לי טוב. כי הם, זאת מידות אמריקאיות, ואתה ברוב החנויות היום שאתה נמצא פשוט, לא היה מה ללבוש.
מידות?
אין מידות. עכשיו, אני מאוד אוהב להתלבש, ומאוד אוהב, את יודעת,
לראות טוב.
לראות טוב. ותמיד ידעתי כזה לטשטש את זה, אבל עדיין, אתה נכנס לחנות, ואין בגדים.
אני לא יכולה לדבר אותך עם עוד 60 קילו, אני חייבת למצוא תמונה כזו.
אני רואה לך. עכשיו, הרוב האנשים שכשעשיתי את זה,
זה כאילו לא נתפס
לא לי. לא אמרו לי, מה, למה? כי ידעתי ממש לטשטש את זה טוב. אבל באמת, כאילו, מבחין, מהקטע הזה של בגדים, פשוט לא מצאתי איפה מה ללבוש.
ואתה חושב שתוכל
לשמור על זה כל החיים? פעם הייתי אומר לך, כן, היום היום איפה שאני נמצא, לא. לא, אני לא יודע מה אני הולך לזה. זה קשוח.
מה, לשמור?
הנקודה הזאת של השרבול שסגר לי את הקיבה, ונתן לי את הפלסטר הזה להתחיל לרד במשקל, ולנסות לאמץ איזשהו אורח חיים, ולשמור על זה, זה מאוד יפה, זה מאוד טוב. אני ממש בנקודת הפתיחה שלי כרגע. אני יכול לאכול חופשי, מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה. המנה הענקית הזאת, בסופו של דבר, תיכנס לגוף רק, שיקח לה איזה 3 שעות. רגע, אני מוצא לך תמונה שלי בטטה, הנה. פחות או יותר. נורא והיום.
די, נו, לא מזהה אותך.
שרק.
זה בכלל נראה אותו בן אדם.
נכון.
זה נראה איזה חיקוי...
נפוח, נפוח.
חיקוי זול שלכם.
נפוח.
אני לא מאמינה מה אני רואה.
כן, ושתבין לי שהייתי יותר רזה.
וואו.
הייתי עוד איזה 10 קילו פחות.
מטורף.
תראי איזה רזה אני כאן.
גם פה אתה לא נראית. אני בהלם.
כן, פה הייתי רזה חולה כזה. לקח זמן להחזיר את כל השוקולדים לגוף.
רון, מה אני יכולה לאחל לך?
רק ימים טובים.
נראה לי שאתה בדרך הנכונה, אני רוצה להגיד לך שזה נורא מוערך בעיניי, self-made, וגם הסיפור הזה שאתה מאוד צנוע, אתה לא מנסה להיות משהו אחר או מישהו אחר, אתה עושה את הדבר הזה באמת בצורה אמיתית, כולל, הוא עונה לוואטסאפים, חברים, הוא עונה, אני מסמסת לו תוך כדי שאני מבשלת, הוא עונה.
נכון.
נכון? היה לי איזה יום אחד מצוקתי.
יש לי קבוצת סלב, זה שם VIP.
היה לי איזה יום מצוקתי, אני לא זוכרת מה עשיתי.
ברור שאני עונה.
אמרתי, אורון, מה
אני עושה? אני בדיוק דיברתי על זה השבוע, שאני פשוט לקחתי מישהי שתעבוד איתי ושתעזור לי, לא להרוס לעצמי את החלק הזה של לענות לכל הענפים שכותבים לנו בכל יום.
אני חייבת להגיד לך, לך הדברים נורא נורא פשוטים וכאילו בהירים במטבח, אני כמישהי שהיא לא איזה אלופת מטבח, יש קטעים שאני פתאום עבודה, וואה, אני יכולה לעשות את זה?
את חייבת לבוא לכמה סדנאות.
אני חייבת.
חייבת.
רון, אתה אלוף, בהצלחה, תודה שבאת.
תודה רבה.